פרשת בו, למה יהודים סחבו את הכסף של המצרים?
יהודי אחד, שכן של רוטשילד, כל פעם רואה את העושר של רוטשילד, והוא אני ואביון, אין לו כלום בבית. החליט שהוא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש השירות. לקח מכתב, כתב, ריבונו של עולם, אני שכן של רוטשילד, אני רואה אותו, אני כל כך מקנה בו, תן לי גם כן $10,000 שאני אוכל להתחיל את החיים, אוכל לפתוח איזה עסק. וסוגר את המכתב, מעיף אותו לשמיים ומקווה לטוב. המכתב עולה לשמיים ונוחת בחצר של רוטשילד, השכן שלו. רוטשילד היה שעה צהריים, יושב על הכיסא נוח, רואה מכתב נופל מהשמיים. הוא מרים אותו, רואה שהשכן שלו מבקש מהקדוש ברוך הוא קצת כסף. הוא, הרחמים שלו נחמרו, הוציא מהכיס 10 שטרות של $100,000, החזיר חזרה למעטפה וכתב, מעט ריבונו של עולם, קיבלתי את המכתב שלך וביקשתי מרוטשילד שיעביר לך סכום כסף יפה. וחותם למטה ריבונו של עולם, ושם את המעטפה בתיבת הדואר. היהודי מגיע הביתה, רואה מעטפה פותח, רואה $1,000 וכתוב מעט ריבונו של עולם. הוא מאוד שמח, אבל הוא חושב לעצמו, רגע, אני ביקשתי 10,000, למה יש פה רק 1,000? איפה נעלמו עוד 9,000? ואז הוא אומר, אני מבין, אלוקים שלח 10,000, אבל רוטשילד גזר לעצמו עמלה על העברת הכסף אליי 9,000. העולם הזה מלא בתאוות שונות, משונות, אבל יש תאווה אחת חזקה מכולן, כך לכאורה, זה כסף. כולם, כל אחד, רובנו לפחות, חולמים שלקום יום אחד בבוקר ולגלות בחשבון הבנק איזה $1,000,000 מיותרים שנפלו משום מקום. אדם כל היום עובד בשביל כסף, כל הלילה עובד בשביל כסף, ערב טוב. והיום ננסה לדבר על זה, מאיפה נובע הדחף הזה לכסף? האם אפשר למצוא לזה גם איזה מקור בקדושה? או שזה רק עניין של תאוות החיים הטובים, כמו שזה נראה בפשטות, שזה רק כסף, זה הרי הכלי לחיות טוב בגשמיות. אז זה פשוט תאוות החיים הטובים. ננסה למצוא, להבין אם יש בזה, הרי לכל דבר בגשמיות מוכרח להיות איזה מקור ברוחניות. ננסה להבין מאיפה זה מתחיל. ובאמת נעקוב אחרי תאוות הכסף לדורותיה, החל מהיציאה ממצרים. יש דבר מאוד מוזר, חנוך חסר פה, אבל הוא הזכיר את זה שבוע שעבר, דוד תגיד לו שיראה אחר כך את השיעור, הוא העלה את השאלה הזאת שבוע שעבר. יש דבר מאוד מוזר, שבני ישראל יוצאים ממצרים, אנחנו קוראים בפרשה שלנו, סוף סוף מגיעות המכות האחרונות, הנה חנוך, הזכרנו אותך רגע, ואתה בזמן, הזכרנו אותך. מכת חושך, מכת בכורות, המכה העשירית, פרעה נשבר, והוא יוצא החוצה באמצע הלילה וצועק, איפה משה, איפה אהרון, תצאו ממצרים, לא רוצה אתכם פה, כבר לא מסוגל עם המכות האלה, סוף סוף אחרי 10 מכות, זהו, הלב שלו נשבר. תלכו ממצרים. בני ישראל כבר מוכנים עם התיקים, עם הבצקים מוכנים, אבל הם עוד לא יוצאים ממצרים. נפתח את החומש ונגלה דבר מדהים. יש להם עוד איזה חוב להשלים. במקום לנצל את הרגע, נתנו לכם ויזות. תברחו מפה. לפני שפרעה התחרט, כמו שקרה אחר כך שהוא התחרט, לא. יש לבני ישראל עוד דבר אחד לעשות. לנצל את מצרים. לבקש מהם כסף, לכסף, אוכלי זהב וסמלות, וינצלו את מצרים, אומרת הגמרא במסכת ברכות, הם רוקנו אותה כמצולה שאין בה דגים, כמו תחתית הים שאין שם דגים, כך הם רוקנו את מצרים מכסף וזהב. ממש ביקשו מהם כל מה שיש להם, והשם נתן את חן העם, נעשה נס, שאלת שבוע שעבר מה פתאום המצרים עשו את זה, נעשה נס, הקדוש ברוך הוא נתן את חן העם בעיני, את חן העם בעיני המצרים, והמצרים נתנו להם כסף וזהב. רק שנייה, נדבר, אני רק מספר, נתחיל מה שכתוב בתורה. אז הם לא יוצאים ממצרים, הם קודם כל מבקשים כסף וזהב וסמלות, והמצרים נותנים להם, ורק אז הם יוצאים ממצרים. וכל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, מה תאוות הבצע הזאת? אין לכם מה לעשות? מה אתם מבקשים כסף? מה אתם מבקשים זהב? אומרים לכם לצאת, תצאו. 200 שנה אתם מחכים לרגע הזה. כמה בכיתם והתפללתם, כמה בכיתם והתפללתם שיגיע הרגע הזה? תצאו. והאמת היא שהשאלה הזאת היא כפולה ומכופלת. כי לא בני ישראל ביקשו את זה. הקדוש ברוך הוא ביקש את זה. ולא פעם אחת כמו שנראה, אלא 3 פעמים. 3 פעמים הורה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שלפני שבני ישראל יוצאים ממצרים, שיבקשו מהמצרים כסף וזהב. שלא יצאו בידיים ריקות. שיבקשו מהמצרים כסף וזהב. זה מתחיל מאות שנים קודם. בברית בין הבתרים. שלום, ערב טוב. בברית בין הבתרים. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו. והוא מנבא לו בפעם הראשונה, הוא חוזה את כל מה שיהיה. הוא אומר, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. ואז הקדוש ברוך הוא מסיים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. דע לך שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. כבר אז הקדוש ברוך הוא חוזה ומבטיח שכך יהיה. אז מאות שנים לפני הירידה למצרים, מה הקדוש ברוך הוא מציין? הם יצאו משם עם רכוש גדול. הם יצאו משם עם חשבון בנק מלא. אחר כך חלפו מאות שנים, בני ישראל ירדו למצרים, היו 86 שנים של סבל נורא, המצרים עינו את בני ישראל, וכמו שדיברנו בפרשת שמות, עם כל הסבל וכל הקושי וכל זה, הקדוש ברוך הוא פוגש את משה רבינו בסנה, ומה הוא מציין לו? תדע לך, אני אכה את מצרים, אני אכביד את לב פרעה, זה יהיה ארוך וקשה, ונקרא את זה בפנים, והקדוש ברוך הוא אומר, אבל תדע לך, אל תצאו לפני שתבקשו מהם כסף וזהב. תזכרו שלפני שאתם יוצאים, אתם צריכים לרוקן את מצרים מכסף וזהב. זה פעם שנייה. ופעם שלישית, לפני מכת בכורות, כאשר כבר הכל הולך להיגמר, ואז השם אומר למשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עוד נגע אחד אביא על מצרים, ומה הוא מוסיף? דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו כלי כסף וכלי זהב. אז הבצע הזה, תאוות הבצע הזאת, היא לא תאוות בצע של בני ישראל. זה בא מלמעלה, זה בא מהקדוש ברוך הוא. אז בשביל מה? רגע. אולי שי רמז לזה קודם. נלך לאט לאט, בוא נלמד קודם את המקרא, כי זו שאלה קשה, והיא מאוד קשה, כי כמו שנראה עוד מעט, היא הייתה פתח לטענות אנטישמיות בכל הדורות עד לשנים האחרונות. איזשהו ספר שמביא קטע עיתונות מהעיתונות המצרית מלפני 20 או 30 שנה שחוקר מצרי טען את הטענה הזאת, כמו שנראה עוד מעט. זה היה פתח, אולי הטענות האנטישמיות נגד היהודים בכל הדורות שהם תאבי בצע ואוהבי כסף, אולי הכל התחיל מפה. זו שאלה קשה, בשביל מה זה היה חסר? רגע לפני שאתם יוצאים משם, 10 מכות, לא מספיק קצרות היה להם? תשאלו מהם כלי כסף וכלי זהב ושמלות. רגע, אז אני רוצה לומר, לפני שניגש לתשובות, בוודאי יש על זה הרבה תשובות, אנחנו תמיד מחפשים את השאלות שיש עליהן תשובות, השאלות שכל המפרשים דיברו עליהן, לא איזושהי שאלה זניחה. עוד דבר אחד שנזכיר בשלב השאלה, הגמרא אומרת במסכת ברכות, נקרא את זה מבפנים, שכאשר הקדוש ברוך הוא בא למשה רבינו, ואמר לו, תבקשו ממצרים כלי כסף, משה רבינו אמר, ריבונו של עולם, זה לא חסר לנו, אנחנו רק רוצים לצאת מכאן, לא רוצים לו כסף, לא זהב, לא שמלות, רוצים ללכת מפה. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני חייב לאברהם אבינו, הבטחתי לו בברית בין הבתרים, שהם יצאו עם כסף וזהב. אז משה רבינו אומר לו, ככה משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, משל לאדם שנמצא בכלא, נמצא בבית האסורים, כן? תשאל את שרנסקי, אם היו אומרים לו, תישאר עוד שנה בכלא, אבל תרוויח קצת כסף. מה הוא היה אומר? לא רוצה כסף, לא רוצה זהב, רוצה לעלות לארץ, נכון? אתה רוצה לברוח מפה. למה שאברהם אומר משה רבינו, אתה דואג לאברהם, אבינו מה הוא יגיד? הוא רק רוצה שהילדים שלו יצאו ממצרים, זה כל מה שהוא רוצה. בואו נקרא את המקורות בפנים. מובא אחד, זה מתחילים מברית בין הבתרים, עמוד 11 פרשת בו. ויאמר לאברהם, ידו תדע, כן זה עוד אברהם, זה עוד לא אברהם, זה עוד בתחילת כל הקשר עם ישראל, עם אברהם אבינו. ידו תדע כי גר יהיה זרעך, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הקדוש ברוך הוא מציין לו, הם יצאו עם חשבון בנק מלא. אחר כך זה כבר בסנה, ושלחתי את ידי והיכיתי את מצרים, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, וניצלתם את מצרים. נו, התכונה היהודית, זה הקדוש ברוך הוא מצווה על זה, וניצלתם את מצרים, תנצלו אותם, תרוששו אותם. והפעם השלישית, לפני מכת בכורות, ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אבל אל תשכחו, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. אל תשכחו. ובני ישראל כמובן עשו כדבר משה, כן, זה מהציוויים היותר קלים, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. כמובן, רגע, לפני שהם יוצאים ממצרים, עם התיקים על הכתף והבצקים בידיים, הם באמת מקיימים את ציווי השם ושואלים ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. מי שרוצה לקרוא בעמוד 10, יש פה את המובאה מגמרא ברכות, דבר נא באוזני העם, אינה אל הלשון בקשה. נא, הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה ממך. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך ואמור לישראל, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, ועבדום ואינו אותם, קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. אמר לו משה רבינו, ריבונו של עולם, ולוואי שנצא בעצמנו, אנחנו לא מבקשים שום דבר, רק ללכת מפה, לא כסף ולא זהב, תשחרר אותנו. משל לאדם שהחבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו, בני אדם, מוציאים אותך למחר מבית האסורים ונותנים לך ממון הרבה. אומר להם, בבקשה מכם, הוציאוני היום ואיני מבקש כלום. הגמרא אחר כך ממשיכה במסכת ברכות, בעל כורחם די ישראל, בני ישראל לא רצו לבקש, זה היה בעל כורחם, הקדוש ברוך הוא דרש את זה, ביקש, נא, דבר נא באוזני העם, בבקשה. אז מה הולך כאן? מה האינטרס האלוקי שבני ישראל ירוששו, ישנוררו ממצרים וירוששו אותם? מה עומד מאחורי זה? איזה תאוות בצע עומדת? חס ושלום, זה צו אלוקי. מה עומד מאחורי כל העניין הזה? וכמו שנדבר עוד מעט על הפתח לטענות האנטישמיות שזה גרם. אתה אומר דבר שכתוב בהרבה מפרשים, שזה פשוט היה עונש למצרים. כשאתה ממוטט מדינה, אתה חייב גם למוטט לה את חשבון הבנק. אתה חייב לעשות עליה גם אמברגו כלכלי. לא רק להביא לה חיות ולאכול לה את התבועה, אתה חייב גם להרוג לה את המזומן. לקח לה את המזומן. אז אתה בעצם אומר שיצאו ברכוש גדול זה היה המכה ה-11. היו 10 מכות למצרים, והקדוש ברוך הוא אומר עוד מכה אחת, למוטט להם את המזומן, לרוקן להם את חשבונות הבנק. תירוץ נפלא שמובא בהרבה מפרשים, עוד תירוץ ברוח הזאת, שהוא גם יפה מאוד, שהוא מאוד פשוט, הוא ממש מתבקש, הוא הכי מתבקש ברמת הפשט. הוא אומר, מה אתה רוצה? כך אומרים כמה מפרשים. הם מתחילים את החיים, אין להם כלום. ודאי, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, אברהם אבינו ידאג, הילדים שלי יוצאים ממצרים, החבר'ה חזרו מהמחנות, מאושוויץ, מבירקנאו, בלי אגורה בכיס. לפני המלחמה היה להם בתים, היה להם חשבונות בנק, הם שלטו על הכסף באירופה. מי שחזר מהמלחמה, הרוב לא חזרו, אבל מי שחזר היה בלי כלום. רצה לחזור לבית שלו, הפולנים והאוקראינים שהשתלטו שם, אמרו, אנחנו פה מדורי דורות, איך הוא יוכיח? אין לו שום קושן, שום דבר לא הוכיח בכלל. אז בפשטות יש מפרשים שאומרים, הקדוש ברוך הוא דואג להם לדמי כיס. הם יוצאים עכשיו למדבר, הם מתחילים את החיים, 600 אלף בתי, ראשי בתי אב, ציבור של מיליוני בני אדם בלי אגורה מזומן. הם צריכים להגיע לארץ ישראל, מה הם יתחילו את החיים? אז הקדוש ברוך הוא דואג להם למזומן. אז אם כן, אם נרצה ברמת הפשט להישאר, לפני ש, כמו שאתה הזכרת את הגמרא במסכת סנהדרין, אז או לומר שזה היה המכה ה-11, זה עוד עונש למצרים, או לומר שזה היה פשוט דאגה לבני ישראל למלא להם את הארנקים. כן, שילד נוסע מהבית, אבא שם לו קצת כסף בכיס, שיהיה מה להתחיל את החיים. אבל התשובה שאתה אמרת לא מספיקה, וגם התשובה השנייה שאני אמרתי, שהקדוש ברוך הוא רצה לדאוג להם לדמי כיס, שתי התשובות האלה ברמת הפשט לא מספיקות. פשוט מאוד. יפה. והראיה, שבוע אחר כך, אחרי היציאה ממצרים, מה היה? קריאת ים סוף. מה היה אחרי קריאת ים סוף? ביזת הים. איך שהמצרים טבעו בים, המים חזרו חזרה, המצרים טבעו, ואז מהמים התחילו לצוף, שרשראות וכלי זהב, למה? כי הם כנראה היו עובדי אלילים לבעלי החיים שלהם, והם קישטו את בעלי החיים בשרשראות וזה. כשהם נפלו, סוס ורוכבו טבע בים, אז כל הזהב צף למעלה, ובני ישראל הלכו ואספו את הכסף והזהב. והמדרש אומר דבר מדהים, שביזת הים הייתה שווה פי כמה וכמה מאשר ביזת מצרים, והערך, היחס ביניהם היה כמו זהב לעומת כסף. כמו שזהב שווה פי כמה מכסף. כמה היום שווה הכסף? לא יודע, זהב שווה פי 10 מכסף? לא פי 10, פי 5. אז ככה אומר, הייתה ביזת הים לעומת ביזת מצרים. אז אם כן, ממה נפשך? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לרוקן אותם, אז בביזת הים הוא ירוקן אותם. אם הוא רוצה לדאוג לבני ישראל לדמי כיס, בביזת הים הם יקבלו הרבה דמי כיס, ולא דמי כיס אלא אוצרות הם יקבלו. אז מה צריך לבקש מהמצרים כסף? וזה כל כך מסובך הבקשה הזאת, כמו שאתה הזכרת, כי זה גרם להרבה אנטישמיות. יש פה עוד בעיה שלא הזכרנו, שגויים, שאנשים טוענים אותם במשך הדורות. הלשון של התורה הוא, ושאלה אישה משכנתה. אז הרבה מפרשים שואלים, והגויים כמובן אימצו את הטענה הזאת, שהושאלה פירושו, יכול להיות פירושו, מלשון הלוואה. שאלה זה כמו הלוואה. ושאלה אישה משכנתה, הם באו למצרים וביקשו הלוואה. ככה מפרשים שואלים. הם אמרו, תן לנו ואנחנו נחזיר. ואז מה? הם לא יחזירו. אז זה היה העוקץ הגדול בהיסטוריה. עם שלם ביקש מאומה שלמה הלוואה, קיבל הלוואה ולא חזר. לא חזר להחזיר. זה עוד בעיה גדולה.
זאת אומרת שכל הפירושים האלה שאמרתי, הם לא באים בחשבון.
חס ושלום לא באים בחשבון, המפרשים אומרים אותם, אבל אנחנו רוצים... אנחנו רוצים... אוקיי. 100%. אז בוא נאמר שהשאלה הזאת היא לא שאלה כל כך חזקה, כי יש הרשב"ם על התורה אומר דבר מאוד יפה. הוא אומר שמי ששואל את השאלה הזאת לא יודע מקרא. בפרק בשמואל א', מה אומרת חנה? שאלתי הוא מהשם, כי שאול הוא להשם. מה התכוונה? שהוא מולווה, לוויתי אותו מהשם? לא, הוא היה שייך לה. התכוונה שאלתי הוא ביקשתי הוא מהשם. המילה שאלה יכולה להתפרש גם כבקשה, לא רק כהלוואה. אז שהתורה אומרת ושאלה אישה משכנתה, אומר הרשב"ם, הכוונה היא שתבקש אישה משכנתה. אבל מה היא תבקש? תבקש מתנה? היא לא צריכה לבקש הלוואה. אז בוא נאמר שהשאלה הזו היא פחות חזקה. אני רק רוצה לומר שכל הנושא הזה של הבקשת כסף וזהב מהמצרים, זה פתח פתח לכל כך הרבה בעיות וכל כך הרבה טענות אנטישמיות. אז שמה היו צריכים את זה? אתה רוצה להניש את המצרים? תקע אותם על הים. עשית להם כל כך הרבה מכות, תקע אותם גם בזה, בעל כורחם. אתה רוצה לדאוג לבני ישראל? הנה עוד שבוע אתה דואג להם. למה ללכת לבקש ולא להחזיר? ולפתוח פצע כל כך רגיש שיהודים 5,000 שנה מואשמים בתאוות בצע אינסופית. הנה, פה פתחת להם פתח ובתורה עצמה. בשביל מה צריך את כל זה? אז אנחנו נתחיל עם הרעיון הפשוט שמובא בגמרא, והרבי מוסיף בו הרבה הרבה עומק, רעיון שבעצם מובא בכלי יקר והרבי מעמיק בו. ואחר כך נלך לרעיון החסידי, כמעט שהבסיס המרכזי של החסידות נמצא על הסיפור הזה. אבל נתחיל כרגיל מהתורת הניגלה, מה שמוסבר בגמרא. הגמרא מספרת ככה. זה היה בימי בית שני, אלכסנדר מוקדון הגיע לארץ ישראל, המלך הגדול, מלך מקדוניה, ששלט על כל העולם, מגיע לארץ ישראל לבקר למזרח התיכון יותר מדויק. והייתה התרגשות גדולה, כל העם יוצא לקראתו, ויוצאים לקראתו בני מצרים. הוא הגיע פה למזרח התיכון, מצא איזה מקום וישב שם, ובני מצרים מגיעים ואומרים, אדוני המלך, אנחנו רוצים, יש לנו תביעה. אתה מולך בכל האזור, יש לנו תביעה מעם ישראל. לפני כך וכך שנים, עם ישראל יצא ממצרים, ביקש מאיתנו כסף וזהב, בתור הלוואה, ולא החזיר. אנחנו רוצים שנשב ונעשה חשבון, כמה הם לקחו מאיתנו, נעשה חשבון אפילו פר האדם, כמה סביר שאדם לקח, ושיחזירו לנו את כל הכסף. עכשיו הם בנו את בית המקדש, יש להם כסף, יש להם זהב, הם יכולים להחזיר חזרה, הם שולטים בעצמם, יכולים להחזיר. והגמרא מספרת במסכת סנהדרין, שחכמי ישראל לא ידעו מה לענות לו. הם נבוכו מהשאלה הזאת, מה הם יענו? מה הם התחילו לשכנע שבשאלה אישה משכנתה, כוונה בלשון בקשה? מי יאמין לכם? למה שהמצרים, כמו שאתה שואל חנוך, למה שהמצרים ייתנו לכם? מה פתאום שהם ייתנו? לך, הרבה יותר מתקבל על הדעת שזה הייתה הלוואה. שזה היה עוקץ. רגע, יפה, נדע. אז זהו, בסדר. ואז קם יהודי גיבן, שלא תפס הרבה מקום, שקראו לו גביע בן פסיסה. והוא בא לחכמי ישראל במקדש ואמר, אני רוצה ללכת לענות לו. מה יש לכם להפסיד? אם אני אנצח אותו, ניצחתי. אם אני לא אנצח אותו, אז תאמרו, אדיוט שבנו ניצחתם. והוא הולך ובא למתיישב בפני אלכסנדר מוקדון, והם פורסים את הטענות שלהם, ואז הוא אומר, רבותיי, מאיפה אתם יודעים שבני ישראל ביקשו כסף וזהב? מהתורה. אין עדות אחרת. לא הייתה אז שום דת וספר אחר. מהתורה. אוקיי. בתורה כתוב שבני ישראל היו עבדים במצרים. זה היה 100 שנים נאמר. 600 אלף איש עבדו במצרים 100 שנים. שילמתם להם על זה כבר? שילמתם להם שכר על זה שהבדתם אותם 100 שנים במצרים? לא שילמתם. בבקשה, אתם רוצים את הכסף והזהב? נחזיר לכם. אבל אתם תשלמו לנו את כל מה שאתם חייבים לנו. ותגלו שזה פי כמה וכמה. 600 אלף איש עבדו. 600 אלף איש גברים. יום ולילה, 100 שנים, עבודת פרך. תשלמו, ואז נגלה שזה הרבה יותר כמה שרשרת שווה. כמה סמלה שווה. שמעו את זה בני מצרים וברחו. כך מספרת הגמרא במסכת סנהדרין, עד כאן הגמרא. אומר הרבי על יסוד הגמרא הזאת, עכשיו כשאנחנו שומעים את הגמרא אנחנו יכולים להבין מה הקדוש ברוך הוא רצה. כאשר בני ישראל יוצאים ממצרים, הם תתי אדם, הם לא מאמינים בעצמם. 100 שנים עינו אותם, העבידו אותם, שחטו להם את הילדים, הם היו רחוקים מהבית. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר להם את האנושיות. להחזיר להם את האמונה בעצמם, את הצלם אנוש. אז הוא אומר, המצרים האלה שקודם העבידו אתכם, הם ייתנו לכם עכשיו מתנות. הם יראו לכם שהם מכירים בכם כבני אדם. הם יראו לכם שאתם קיימים. בן אדם עובד אצל אדון 100 שנים, רודה בו, דור, שני דורות, שלוש דורות, רודה בו. ואחר כך בא אדון פתאום ואומר לו, תשמע, אני רוצה לתת לך, לפני שאני משחרר אותך, מתנה מאוד מאוד יקרה. איזה תחושה זה גורם לעבד? אני קיים. אני בן אדם, אני לא אחת הפרות מהרפת שלו, אני לא אחד השברים מהרפת. בקום המדינה היה את הסיפור עם השילומים של הגרמנים שרצו לשלם כספים. היה ויכוחים, כן לקבל, לא לקבל. לא ניכנס לעניין הזה. אבל בעצם הרצון הזה של הגרמנים לשלם, היה פתאום איזו אמירה, אתם קיימים, אתם בני אדם. 5 שנים טבחנו בכם, רדינו בכם, כל חייל בן 18 ירה במשפחות יהודיות שלמות, והנה עכשיו אנחנו רוצים לשלם על זה, זה לא יפצה, זה לא ישלים, אבל זה לפחות מחזיר את הצלם אנוש, לפחות מחזיר את הכבוד האנושי הבסיסי. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, נכון, הם יסבלו שמה והם יהיו תתי אדם ברמה הכי גרועה והכי נמוכה, אבל לפני שהם ייצאו, אני קצת אפצה אותם. הם ייצאו קצת עם ראש מורם. הנה המצרים האלה שהעבידו אותנו כל השנים, משלמים לנו. כאילו מתחרטים על מה שהם עשו. כאילו הם אומרים, לא נהגנו נכון. זה לא יפצה, זה לא ישלים, זה לא יפתור את הבעיה, אבל זה קצת ינחם. זה קצת יאמר, הנה אני קיים. וזו התחושה של עבד. כשהוא יוצא אחרי כל כך הרבה שנים, הוא מרגיש בהמה, הוא מרגיש בעל חיים. וכשבא אדון ומשלם לו, אז האדון אומר לו, אתה בן אדם. אתה איש, אתה משהו שצריך להתחשב בו, שצריך להתייחס אליו. ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה, ולכן כל כך חשוב שבני ישראל יבקשו מהמצרים כסף. לא שיקבלו את זה על הים בעל כורחם. מה עשינו בזה? החוכמה היא שאתה תבוא למצרי. ואותו מצרי שאתמול רדה בך, היום יפתח ירים את הבלטות, ויוצא משם את התכשיטים העיקרים של אשתו, וייתן לך אותם. הוא יאמר, זה לא מגיע לי, זה מגיע לך. זה הערך הזה. נקרא את זה בגמרא. פעם אחת, מובא השתיים, באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון, אמרו, כתוב, והשם נתן את חנם בני מצרים והיה שילום, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם. אמר גביע בבסיס על החכמים, תנו לי רשות וילך וידון עמהם. הלך ודן עמהם ואמר, מאיכן אתם מביאים ראיה מן התורה? אף אני אביא ראיה לכם ראיה מן התורה. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. כן, בפועל הם לא היו שם 430 שנה. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו ששיעבדתם במצרים 430 שנה. נתן להם זמן 3 ימים להשיב לו ולא מצאו תשובה. מיד הניחו שדותיהם כשהם זרועות וכרמיהם כשהם נטועות וברחו. ועל זה אומר הכלי יקר במובא 3. אף על פי שאין מעצור להשם ליתן לישראל רכוש גדול מבלי שיצטרכו לקח מהמצרים דרך שאלה ורמאות. הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה לתת לישראל, אין לו בעיה. אבל הוא רצה שהמצרים ייתנו, לא שהוא ייתן. הוא יכול הכל לתת. החוכמה היא שאלה שהעבידו, הם ייתנו. מכל מקום עשה כאן אלוקי המשפט להציל מידם שכר עבודתם. כי בזה יקבלו תנחומים על העבודה הקשה. כמובן, לא פיצוי, לא פתרון, אבל איזשהו תנחומים. איזשהו זה קצת קצת מפצה, שהנה אלה שאתמול העבידו אותנו, שאתמול שללו לנו את החירות, פתאום אומרים, קחו את התכשיטים הכי יקרים שלנו. זה מגיע לכם. תרגישו טוב. והשם נתן את חנם בעיני המצרים. פתאום הם מתייחסים אליהם כראוי.
פתאום.
פתאום, בוודאי פתאום. אז, וזה קרה רק ברגע האחרון, לפני היציאה ממצרים. אז אם כן, זה ההסבר הבסיסי, זה בעצם הגמרא, וזה העומק, האור בדברי הגמרא, שהכלי יקר שהרבי מכניס, שהרבי מוצא כאן, שזה היה תנחומים לבני ישראל על העבודה הקשה. שירגישו בני אדם, ולכן היה חשוב שהם יבקשו, ושהמצרים ייתנו מרצונם, לא בעל כורחם ולא בכפייה. זה ברמת התלמוד, ברמת התורה הנגלית. אבל חסידות עושה מהסיפור הזה של הרכוש הגדול, מטעמים, וזה אחד מהיסודות הגדולים של תורת החסידות, שהבעל שם טוב חידש ותלמידו הרב המגיד ממזריץ', הסיפור הזה של הרכוש הגדול. למה היה חשוב לקדוש ברוך הוא שבני ישראל ייצאו מרכוש גדול? כי זאת תכלית הכוונה, וזו הסיבה שאנחנו נמצאים בעולם. פה בסיפור הזה נמצא תכלית הכוונה של קיומנו כאן בעולם. ניכנס לרעיון הקבלי הזה, שהוא רעיון עמוק, בעזרת סיפור כל כך פשוט מחומש בראשית, שהוא תמוע ביותר, שפשוט אי אפשר להבין אותו. זה גמרא שאני מניח שכולנו למדנו אותה, והיא כל כך תמועה וכל כך לא ברורה. בפרשת וישלח, יעקב הולך להיפגש עם עשיו. כן, יעקב בא ממצד אחד, עשיו הולך מצד השני, יעקב עובר את מעבר יבוק, מעביר את משפחתו, אשתו וילדיו את מעבר יבוק, ופתאום יש בתורה פסקה תמוהה שאף אחד לא מצפה לה. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. ובנס יעקב ניצל מהמאבק הזה. שואל כל אחד, ויוותר יעקב לבדו, מה פתאום יעקב לבד? העברת את המשפחה, העברת את הילדים, יש לך 11 ילדים גברתנים, 12 ילדים גברתנים. מה אתה לבד? מה זה ויוותר יעקב לבדו? איך אתה לוקח את הסיכון, עשיו עוד רגע יגיע, ובאמת בא שרו של עשיו ונלחם איתך? אז מביא רש"י, דברי הגמרא, מאוד תמוה, יעקב חזר על פחים קטנים. יעקב עבר את מעבר יבוק, והוא חזר חזרה, כי הוא נזכר שהוא שכח את התיק עם המשחת שיניים. את התיק עם הגרביים של יוסף הקטן, והוא חוזר, יעקב, המרכבה, הרגל השלישית, הרגל של המרכבה, חוזר בשביל פחים קטנים. יעקב רכושני, כמו שאומרים בעברית. מה זה רכושנות? זה רכושנות אובססיבית. עשיו עוד רגע מתדפק על דלתך, ואתה עוזב את המשפחה, ועוזב את האישה, ועוזב את כולם, וחוזר לבד, ובאמת, הגיע שרו של עשיו ונלחם איתו. ברגע כזה, אתה ככה פותח פתח לשטן? חזר על פחים קטנים. אז אומרת הגמרא, מאמר שהוא עוד יותר תמוע. צדיקים, ממונם חביב עליהם יותר מגופם. צדיקים אוהבים את הכסף שלהם יותר ממה שהם אוהבים את הגוף שלהם. נו, אז זה פעם אחת אצל יעקב אבינו. שהוא, כן. שיעקב אבינו אוהב את הכסף שלו יותר, אבל הגמרא אומרת צדיקים. הגמרא אומרת צדיקים, אבל זה לא נגמר ביעקב אבינו. אותו דבר עם מרים הנביא, עם מרים אחות משה. לפני שבועיים קראנו, היא עשתה למשה תיבה, זה גמרא במסכת סוטה. מבפנים היא שמה חומר זול. למרות שגוף של תינוק צריך לשמור אותו היטב, אומרת הגמרא, צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם. וסיפור שלישי שקרה הרבה הרבה יותר מאוחר, לחוני המעגל היה נכד, שגם היה צדיק כמוהו, ופעם אחת באו החכמים לבקש ממנו שיתפלל על הגשם, זה הצליח אצל הסבא, אמרו זה יצליח גם אצל הילדים. והוא התפלל והביא גשם. הוא היה אדם גדול, אבא חלקיה קראו לו. ויום אחד הוא הלך, ראו אותו תלמידים שהוא חוזר מהשדה, והוא מרים ככה את המכנסיים שלא ינזקו מהקוצים. תלמידים התפלו עליו, תלמיד חכם כל כך גדול, ככה כזה פדנט, ככה מרים את הקצה של המכנס שלא ייפגע. אז הוא אומר להם כן. הוא אומר, שריטה ברגל מעלה ארוחה. שריטה ברגל מתרפאת. קרע בבגד לא מעלה ארוחה. לא מתרפא. גם אחר כך כשהולכים לחיית, זה כבר לא נראה חדש. כבר רואים את השריטה. צדיקים המונם, פה הגמרא לא אומרת את זה, פה אנחנו לבד נאמר את זה. צדיקים המונם חביב עליהם יותר מגופם, צדיקים הם רכושנים. איך אפשר להבין את הגמרא? אנחנו חשבנו שרק רשעים אוהבים את ממונם. מסתבר שצדיקים אוהבים עוד יותר. איך אפשר להבין את הגמרא הזאת? אז אותו דבר. הקדוש ברוך הוא רוצה שבני ישראל יוציאו רכוש גדול. צדיקים אוהבים כסף ואוהבים את הבגדים שלהם. מה העניין? אז הבעל שם טוב אומר ככה, זה כבר כתוב אצל האריזל, והבעל שם טוב מביא את זה. הוא אומר שכשנברא העולם הייתה שבירת הכלים. ככה קבלה קוראת לזה. היה אור גדול שאלוקים העיר כדי לברוא את העולם, והעולם לא יכל היה להכיל את האור הזה, והכלים נשברו, הכלים האלוקיים נשברו, והניצוצות האלוקיים התפזרו בכל העולם. בכל פינה בעולם נפל איזה ניצוץ. בכסף, בזהב, בבגדים, בשדות הפורחים. בכל מקום נפלו ניצוצות, בסך הכל היו 288 ניצוצות. רוח אלוקים מרחפת, מרחפת אותיות, רפח מעולם התור. 288 ניצוצות מעולם התור. וכעת הניצוצות האלה עבודים בחלל העולם, הניצוצות האלוקיים עבודים בחלל העולם, והתפקיד של האדם הוא להשיב אותם למקורם. לקדש את העולם, למצוא את הניצוצות האלה ולקדש אותם. וכך אומר הזוהר, כך אומר הבעל שם טוב, בכל דבר בעולם תמון איזה ניצוץ, בכסף, בזהב, בשולחן, בכיסא, והתפקיד של האדם לקדש את אותו דבר, ובכך להחזיר את הניצוץ למקורו. לכן יעקב אבינו חס על ממונו, כי בממון שלו היו ניצוצות גבוהים, והוא ראה צורך להשתמש בממון הזה לקדושה, הוא ראה צורך להשתמש בכסף הזה כראוי, לתת אותו לצדקה, לקלוט ממנו אוכל לילדים, להשתמש בו כדי שיהיה לך אחר כך כוח ללמוד ולהתפלל, וזה הוא מקדש את הכסף. הכסף יכול להיות זרוק אצל איזה גוי, שלא ידע מה יעשה איתו. והכסף יכול להיות אצל יעקב אבינו, שהוא ישתמש בו כראוי לצדקה, ובכך הוא יקדש את הכסף. ובכך הוא יעלה את הניצוץ האלוקי שנמצא בכסף. אומר הבעל שם טוב, ככה זה בכסף, ככה זה במזון, ככה זה בלבוש, ככה זה בכל דבר. הבעל שם טוב אומר, יהודי רוצה לאכול, יהודי רעב. מה כל אחד חושב? למה אתה רעב? הגוף רעב, הנפש הבהמית רעבה. אומר הבעל שם טוב, לא. רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. הנפש האלוקית רעבה. לא רק הגוף רעב. הנפש האלוקית רוצה לאכול את המאכל הזה כדי לברך עליו. כדי להעלות אותו לקדושה. כדי לגלות את הניצוץ האלוקי הטבוע בו, הטמון בו. המאכל הזה מסכן עומד על השולחן, מסופר על אדמור הזקן, שפעם הגיע אליו יהודי עם ריאה. והוא אומר לו, תבדוק את הריאה, עלתה שאלה על הריאה הזאת, בראות יש הרבה שאלות, עלתה שאלת כשרות על הריאה הזאת. אז אדמור הזקן ערב טוב יושב ובודק ובודק, ופותח ספרים ומסתכל בשח ובתז, ועוד פעם בודק ועוד פעם בודק. אותו יהודי כבר התעייף, נרדם על הכיסא. התעורר אחרי כמה שעות, ואדמור הזקן עדיין בודק ובודק ומדפדף פה ושם. היהודי כבר חס על הזמן של אדמור הזקן. הוא אומר לו, רבי, אתה לא צריך לתרוח, אז תפסול את הריאה. נו, הזמן שלך כמה שעות עבודה שוות יותר מהריאה. הוא הספיק לי את הלישון ולקום. אז הבעל שם טוב אומר, אז סליחה, אדמור הזקן אומר לו, אם היית שומע כמה הריאה הזו מתחננת שיכשירו אותה, ויברכו עליה, ויוכלו אותה לשם קדושת שבת, לשם קדושת יום טוב, היית מתאמץ גם אתה להכשיר אותה. יש ניצוצות אלוקיים בכל דבר שאנחנו לא רואים אותם. אנחנו רואים רק את הגשם, רק את החומר. אבל בכל דבר בעולם יש איזה ניצוץ אלוקי שמחכה שיקדשו אותו, שמחכה שיחשפו אותו, שמחכה שיגלו אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל יוציאו את הרכוש של מצרים, כדי שיקדשו את הרכוש הזה. בואו נחשוב מה קרה עם הרכוש הזה. הם לקחו אותו ממצרים, מה הם עשו איתו בסופו של דבר? הם נתנו אותו למשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הם לקחו אותו מתחתית המטה, העלו אותו עד הרמה הכי גבוהה שיש. העלו אותו עד למקום הכי גבוה. אז הם לקחו את הניצוצות האלה, כתוב שמכלל ה-288 ניצוצות, אז ריש ב' 202 נפלו במצרים. לכן היה כל כך חשוב שהם יוציאו את הרכוש הגדול, כדי שהם יקדשו את הכסף הזה. הם יזקחו את הכסף הזה, הם יעלו אותו לקדושה. לכן כתוב, וערב רב עלה עמהם. ערב רב, ריש ב', הריש ב' ניצוצות עלו עמהם. ככה מוסבר, כך אומר האריזל. אז אם כן, יש פה כוונה עמוקה שהקדוש ברוך הוא מבקש שהם יוציאו את הרכוש הגדול, הוא אומר, תקדשו את הכסף של מצרים. אל תשאירו אותו שם, נמוך, שפל. תעלו אותו, תקחו אותו עבור המשכן. זה רעיון שכבר כתוב בתורת הבעל שם טוב. אבל המגיד ממזריץ, התלמיד של הבעל שם טוב, מוסיף פה עוד הוספה כל כך חזקה. הוא אומר, אתם יודעים, לפעמים אדם אחד אוהב קטשופ, ואדם אחר לא אוהב קטשופ. אדם אחד אוהב, לא יודע, בשר בקר, ואדם אחר לא אוהב בשר בקר. אומר המגיד ממזריץ, שנקרא את זה בפנים, כי זה בבית משפט חריג, הוא אומר, שמעתי שהסיבה שאדם אחד אוהב מאכל זה ולא אוהב מאכל אחר, כי באותו מאכל יש ניצוצות ששייכים לשורש נשמתו. לכן הוא אוהב את המאכל המסוים הזה, כי הנפש שלו נמשכת לניצוצות האלו. הוא אומר, מבחינה גופנית, אין סיבה להסביר למה אדם אוהב דווקא את המאכל הזה ולא את המאכל האחר. הוא אומר, זה בא דווקא מהנפש האלוקית, לא מהנפש הבהמית. כי לכל אדם יש את החלק שלו בעולם, את הניצוצות, את החלקה שהוא צריך לברר, שהוא צריך לזכח, הוא צריך לקדש. לכן הוא אומר, האדם הזה נמשך לניצוץ הזה, ואדם אחר נמשך לניצוץ האחר. ולכן יעקב אבינו חזר על הפחים הקטנים, כי הוא חשב שהפחים הקטנים האלה הם הניצוצות שלו. הם החלקה, החלק שלו בעולם. ולכן הוא לא מוכן לוותר עליהם. לכן הוא לא מוכן בשום אופן, סליחה, להניח אותם. רק נקרא את זה בפנים, את הלשון של המגיד עם עזריץ'. יש לו ספר, אור תורה. אין לנו לא מהבעל שם טוב ולא מהרב המגיד, הרבה תורה. יש וורטים קצרים, אבל מה שיש, כל אחד זה פנינה. נקרא את זה במובא ארבע. הוא אומר כך, כל דבר שאדם לובש, או אוכל, או משתמש בכלי, יש שם ניצוצות קדושה, השייכים לשורש נשמתו. ושמעתי, הוא כותב, ושמעתי, אפשר לתאר את זה שאם המגיד מזריץ שמע את זה, הוא שמע את זה ממקור גבוה, אולי מהבעל שם טוב אפילו. כי זהו הטעם שיש אדם שאוהב דבר זה, ויש אדם ששונא דבר זה. למה? כי זה ניצוץ, כי פה, בקטשופ, יש מיונז ששייך לשורש נשמתו. לא יודע במה, בחרדל אין. אז הוא לא אוהב את החרדל. וכשהוא משתמש באותו כלי, או אוכל מאכל, אפילו שצורך גופה הוא, הצורך גופה הוא, זה הצורך של הגוף שלו, מתקן הניצוצים. כי אחר כך עובד בכוח הזה שבא לגופו מאותו מלבוש או מאכל. לכך צריך אדם לחוס על כליו. יש ביטוי מפורסם של הגמרא שמובא כמה פעמים. התורה חסה על ממונם של ישראל. התורה לא דורשת מאדם לבזבז כסף. כן? לפעמים רבנים מתירים שאלות גדולות בפני הפסד מרובה, בפני הפסד ממון. התורה חסה על ממונם של ישראל. לפי החסידות הזאת זה מאוד מאוד מוסבר. כי בממון יש כסף. אם תיתן ליהודי להשתמש בממון הזה, הוא ישתמש בו לטובה, כך נקווה, ישתמש בו לקדושה. אם תיקח מהיהודי את הממון הזה, זה יתגלגל למקומות אחרים. דיינו מצד הניצוצים שיש שם, כדי לחוס על ניצוצי הקדושה. רק עוד מובא אחת מהתורה האור, בעמוד 10, סוד ברור הניצוצות. כן, תמיד מדברים ברור הניצוצות, כל כך הרבה פעמים זה כתוב, מדברים בספרי קבלה. זה העניין, רפח ניצוצים נפלו בשבירת הכלים, ומזה נתברר בגלות מצרים רש בית ניצוצים, ועל זה נאמר וינצלו את מצרים, וזהו שכתוב ערב רב עלה איתם. שהקבלה, שהריזל תמיד אומר, בירור הניצוצות, זה הכוונה. לקדש את העולם, לקדש את הגשמיות, עם הניצוצות האלוקים שתמונים בכל פינה. אתה לא יכול לדעת, אדם הולך ברחוב, רואה איזה מטבע, הוא מוצא אותו. למה אתה מצאת אותו ולא אדם אחר? כי המטבע הזה שייך לשורש הנשמה שלך. אתה זה שצריך להשתמש בו לטובה. אתה זה שצריך להשתמש בו כראוי. מה זה כראוי? לקנות ממנו אוכל כדי להתפלל, כדי ללמוד, כדי לתת לצדקה. אז בזה אתה מקדש אותו, בזה אתה מעלה אותו, בזה אתה הופך אותו מסתם מטבע גשמי ששחוף ברחוב, לניצוץ אלוקי גבוה שחוזר למקורו, שחוזר לשורשו. בעצם אם נעשה חשבון, מתוך 288, 202 הם כבר הוציאו ממצרים. נשארו 86 ניצוצות. אז אתה שואל, נו, יהודים כבר 3,000 שנה אוכלים ושותים ברוך השם היטב. אז מסתם הביררו, והרבה כסף הגיע לידיים היהודיות. אז מסתם הביררו אותו, אז למה משיח עוד לא הגיע?
אני מלכתחילה שואל, רק
288? כן, אוקיי. וכל וחומר שזה לא 288, אלא רק 86. כי אחרי יציאת מצרים נשארו 86. אז אדמור הזקן עונה, הוא שואל... האדמור הזה כן שואל את זה בתורה אור, את השאלה הזאת, והוא עונה תשובה שהיא מורכבת משני חלקים. הוא אומר, א', ככל שהדורות יותר נמוך, דבר כשהוא נשבר, ככל שהוא נופל יותר נמוך, הוא נשבר לרסיסים יותר קטנים. הוא אומר, ככל שהדורות יותר נמוכים, עקבית הדמשיכה, אז גם הרסיסים יותר מפורקים. אם בדורות הקודמים אדם אחד היה יכול ליפול על ניצוץ שלם, היום ניצוץ מתפרס על פני מדינה שלמה, על פני כל גבולות 67. זה אומר דבר אחד. דבר שני אומר, מהצד השני, אומר היום הנשמות נמוכות יותר. ולכן איכות הבירור שלנו היא נמוכה. פעם אדם היה נשמה גבוהה, דור דעה, הוא היה אוכל את המאכל ומקדש אותו לגמרי. אבל היום אנחנו אוכלים, וכנראה שהכוונה לא מספיק גבוהה, אז הם מעלים רק 10% מהניצוץ, 20% מהניצוץ. ועדיין יש חלק ממנו שעוד לא מקודש. כנראה שזה לא מספיק. כנראה שהם התפרדו לניצוצות מאוד מאוד להמון המון, למיליוני רסיסים. ה-86 הם ניצוצות, כמו שיש נשמות גדולות ונשמות שבאות בגלגול. כן, יש נשמות שהיא נשמה של גדול, צדיק, של רבי, של הרבי שזה נשמה אחת גדולה, והנשמות של כלנו הם רסיסים של נשמות אחרות. זה הרעיון שהוא מביא בתורה. הכל פנים, בעצם נסכם את כל הרעיון הזה, אין יותר מתאים מהדברים של הרמב״ם בהלכות דעות. הוא אומר, אדם יכול לפעמים לחוש כלפי העולם הזה, כן, יש אדם שנסחף אחרי העולם, כמו שאתה הזכרת, על זה בכלל לא מדברים. מצד שני, אדם שקצת למד וקצת רוצה להתעלות, יבוא ויאמר, אני אתרחק מהעולם הזה. לא יבנה בית, לא יישא אישה, לא ילך לעבוד, יישב וילמד תורה כל היום. מה אני צריך את העולם הזה? אומר הרמב״ם, זה לא היהדות. למה? כי היהדות היא לקדש את העולם. לזכך את הניצוצות האלוקיים שנפלו פה בעולם הזה. איך עושים את זה? כל מעשיך היו לשם שמיים. כשאתה זוכר לעשות את כל מעשיך עם כוונה טובה, נקרא את זה ברמב״ם, במובה, במין המעיין, המובה האחרונה. שמה יאמר אדם, הועיל והכינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אפרוש מהן ביותר, עד שלא יאכל בשר, ולא ישתה יין, ולא יישא אישה. אומר הרמב״ם, אמרת זה לא היהדות, אומר הרמב״ם, כמו כהני עקום, כמו כהני עובדי כוכבים ומזלות, כן? הוא מתכוון הרי לנצרות, לנזירים, שהחליטו לפרוש מהעולם, כי העולם הזה כל כך מאיים וכל כך מציק, אז נפרוש ממנו, נחיה כאן כמו בגן עדן. כמו כהני עקום, הרי זו דרך רעה, והמהלך בה נקרא חוטא. מה זאת אומרת נקרא חוטא? הוא לא ממלא את הייעוד שלו, הוא לא ממלא את השליחות שלו. כי השליחות היא לקדש את העולם, אלא צריך האדם שיכוון ליבו וכל מעשיו לידע את השם ברוך הוא בלבד. כשיישא ואיתנו יעשה מלאכה ליטול שכר, יעשה זה כדי למצוא דברים שהגוף צריך להם, כמו אכילה ושתייה וישיבת בית ונשיאת אישה. הוא ילך לעבוד כמובן, כי בשביל לפרנס בית, לפרנס משפחה צריך כסף, וישים אל ליבו שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. הוא אומר, אדם צריך לעשות ספורט וצריך לעשות התעמלות, למה? כדי שיהיה גופו וחזק לדעת את השם, בלי זה אי אפשר לדעת לעבוד, אי אפשר לדעת את השם. אבל שוב, כל מעשיך היו לשם שמיים. ביחס למרכז השיעור, לנקודה הזאת שבכל כלי יש ניצוץ, בהשגחה פרטית ביום שישי היה חבדלת בטבת, יום ההילולה של אדמור הזקן של בעל התניה. ויש איתו מהימים האחרונים לחייו סיפור ממש מרתק, ושעוסק ממש בנקודה הזאת. בתקופה האחרונה לחייו פרצה מלחמת רוסיה-צרפת, מלחמת נפוליאון. והיה אז ויכוח בין גדולי ישראל ברוסיה, מי צריך לנצח. היה ברור שאם נפוליאון ינצח, אז החיים של יהודים בגשמיות יהיו יותר טובים. נפוליאון לא יקשה עליהם כמו הרוסים. לא יטיל גזרות, ייתן לצרפת ארץ חופש, ייתן ליהודים לעשות מה שהם רוצים. אבל מצד שני, לחופש יש גם צד שני. המצב הרוחני יהיה גרוע. כן, הרוח התאווה הצרפתית ידועה. אז מצד שני, אם הצאר ינצח, אם הרוסים ינצחו, אז אולי בגשמיות יהיה לחוץ, אבל ברוחניות יהיה יותר טוב. אז היה ויכוח בין גדולי ישראל מה עדיף. היו שטענו רבי ירון מקרלין, היו שטענו שנפוליאון צריך לנצח. רק שלא יהיה רע בגשמיות. די לצרות, די לסבל. ואדמור הזקן אמר שעדיף שהרוסים ינצחו. כי התאווה, הפורקן הזה שהצרפתים יכניסו, הוא יותר גרוע מהכל. ומסופר שהם עשו ביניהם במרכאות כפולות ומכופלות כאין התערבות. הם החליטו שמי שיתקע בשופר הראשון בבוקר ראש השנה, בבוקר היום הראשון של ראש השנה, הצדק יהיה איתו. כביכול מי שימליך הראשון את המלכות בראש השנה, המלך שלו ינצח. הם, התלמידים האחרים של המגיד עם עזרית, שידעו שאדמור הזקן מעריך בתפילתו, כמו החבדניקים, ומתחיל רק ב-10. אז אין מה למהר, אז עד שהוא יגיע לתקיעת השופר, יש להם זמן. אז הם כרגיל קמו ב-6:30, אבל התפללו וקראו קריאת התורה, ואז ניגשו כראוי לתקיעת השופר. כשהוא בא לתקוע רבי ירון מקרלין, הוא אומר, הליטאי ניצח אותי. אדמור הזקן בא מליטא, היו קוראים לו הליטאי, הליטווק, אומר, הליטאי כבר תקע בשופר. התברר שאדמור הזקן עשה את כל ההכנות לתפילה, אבל הוא אמר, אפשר לתקוע בשופר גם לפני התפילה. הוא לא רצה לוותר על כל ההכנות. הוא אמר, אני אתקע בשופר לפני התפילה. לא כתוב שזה חייב להיות דווקא אחרי התפילה. אז הוא איך שהוא קם בבוקר, הלך למקווה, הוציא את השופר ותקע. וזהו. באמת כך היה, הרי בסוף נפוליאון הפסיד את המערכה. ונפוליאון ידע שהמוקש תמון אצל אדמור הזקן בבית. ולפני שאדמור הזקן, ממש בימים האחרונים לחייו, הוא פתאום הודיע שהוא רוצה לברוח מהבית, והוא ציווה לרוקן את כל הבית מכלים, שלא יישאר בבית שום דבר, ממש שום דבר, הם רוקנו את כל מה שבבית, מילאו, הם שיירה גדולה מאוד ארוכה של עגלות, ויצאו כולם בדרך וברחו משם. פתאום באמצע הדרך, אחרי כמה ימים של מסע, אדמור הזקן אומר לחזור הביתה, וזה הפחד, כי נפוליאון היה בעקבותם, לחזור הביתה, חזרו הביתה, מצאו שמה זוג נעלי בית. שהם שכחו לקחת אותם. אדמור הזקן אמר לשרוף את הנעלי בית ולשרוף את כל הבית. לא להשאיר פשוט שום רושם מהבית הזה. ואז הם עזבו את המקום ונסו, והיה סיפור מצער, הם טעו בדרך, ואדמור הזקן נפטר באמצע המסע הזה, כמה שבועות אחר כך, במוצאי שבת חבדלת בטבת. מה שהיה מעניין, שכמה ימים אחרי שהם עזבו את העיר, נפוליאון הגיע לשם, עם הצבא שלו, והפך את הבית למצוא איזשהו, הוא אמר, תביאו לי מטבע של אדמור הזקן. הוא אמר, אני, אם תביאו לי כלי הכי קטן שלו, אני אוכל לשלוט בו. והוא הסתובב בעיר, כך מסופר, והוא התחנן שיביאו לו איזשהו כלי. בעירה ליד, איפה שאדמור הזקן חי. ולא מצאו כלום, כי הוא שרף את כל הבית. זאת אומרת, אנחנו למדים מהסיפור הזה, שבכל כלי יש אנרגיה, יש ניצוצות של אותו אדם שישתמש בכלי הזה. אנחנו לא רואים אותם, אבל יש אנשים גדולים, בצד הזה או בסתרא אחרא, או בצד השני, שיודעים לראות את האנרגיות האלה, ויודעים להשתמש בהם לצורכם. ואדמור הזקן כל כך חשש מזה, שנפוליאון לא
יפה...
אתה רואה, וגם כנראה שגם שם נקלטים אנרגיות של האדם. אז במילא, אם ככה זה בצד הקליפה, ודאי שזה כך בצד הקדושה, שבכל דבר יש אנרגיות ויש ניצוצות קדושים, והתפקיד של האדם הוא להשתמש בזה לטובה, ואז הוא מעלה את אותם עניינים לקדושה.